את רבנו הגדול הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן ואנחנו בעמוד קוף מם א' פסקה י' א' כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני שיסודה עלייה המוסרית המוחלטת העולה על הנטיות שברוח האדם גם על הטובות והיותר יפות שבהן. טוב, זה בעצם יסוד שכבר נאמר מקודם שהמהות של השאיפה הלאומית של עם ישראל היא מהות מוסרית. זאת אומרת שלשם זה אנחנו קיימים, כדי שיופיע הטוב. הטוב מוגדר לפי ה פסקאות הקודמות בתור, כלומר, ריכוז החיים. איפה שיש ריכוז החיים, נגיד זה אחרת, אחדות המידות, איחוד המידות, שם אנחנו יכולים לדבר על מוסר, על טוב. ולכן השותפות של אדם ברוח הלאומית, כלומר אדם הוא פטריוט ישראלי וכו', זה חייב להיות מחובר אל איזושהי שאיפה מוסרית. במידה והאדם מקולקל חלילה בשאיפתו המוסרית, יש לו גם קושי מהותי של הזדהות עם הלאומיות הישראלית, עם כל הקשיים שיש באמירה הזאת. כן? הדברים האלה מבוארים יותר גם בספר אורות התשובה. שם הרב מסביר, אי אפשר להידבק ביסוד הלאומי של ישראל, כי מי שנפשו הוא טהרה מחטות האדם הפחותות, או מי ש... נפשו מלכתחילה נפש טהורה. אז אם זה כך, אנחנו מהווים גורם בעולם, כלומר אם אנחנו מצלמים את המפה של האנושות, אז אנחנו מופיעים בתור המרכז המוסרי. יש מרכזים אחרים, אבל המרכז של המוסריות זה בישראל. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסודה, צריך להגיד יסודו, העלייה המוסרית המוחלטת העולה על הנטיות שברוח האדם גם על הטובות והיותר יפות שבהן. כלומר יש באדם נטיות רוחניות מעבר מלבד הנטייה המוסרית. יש נטיות רוחניות מסוגים שונים, היותר בולט הנטייה התרבותית, כן? האומנותית, אבל יש גם שאר רוח, יש עולם מלא של יצירה פנימית בנפש האדם. תודה. וכל הדברים האלה קיימים באנושות בכלל, לא רק בעם ישראל. אבל עם ישראל מוסיף על גבי זה נקודה נוספת, הנקודה המוסרית. נביא למשל לדוגמה, אמרו חכמנו, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר, נכון? אמרתי ועשיר, נכון? אני לא אמרתי שלא, אני אמרתי מה שאני אמרתי. אין, יש גם בגרסה אחרת עוגבה קומה, בסדר. בכוונה אני לא הבאתי את המרכיב הרביעי, בגלל שהוא שנו במחלוקת הגרסאות. אז למה? למה לסבך אותנו? אז תסמוך עליו, קצת. טוב, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, ואמרו רבותינו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. למור, שהנתונים האלה של הנבואה הם נתונים בעלי אופי מוסרי. זה מוסרי, כן? כובש את יצרו, שמח בחלקו, וגם במידה מסוימת לומד מכל אדם, אלה הם נטיות מוסריות. מה שאין כן אצל אומות העולם, המפגש עם העולם הרוחני הוא לא... בדווקא דרך הנוסחה המוסרית. אני צריך להכיר את הטכניקה של המגע עם העולם הרוחני. בעקבות הטכניקה הזאת, אני נדרש להקריב כל מיני דברים, ואז ממילא יש לי גם כן עלייה מוסרית. אבל זה נלווה ולא עיקר. למשל, אם אדם מוכן להקדיש 5 שעות ביום למדיטציה, ברור שאי אפשר להגיע לזה בלי שהאדם יחדל לרדוף אחרי הכסף והנאות. כי אם אתה כל הזמן רודף אחרי הכסף והנאות, אז אתה לא תרצה להפסיד 5 שעות ביום על מדיטציה. כלומר, יש יחס בין הדברים. זאת אומרת, ברור שהמפגש הרוחני מוליד בעקבותיו, גורר בעקבותיו גם עלייה מוסרית, אבל זה באופן נלווה ולא באופן עיקרי. מה שאין כן בישראל, המגע עם העולם הרוחני הוא מלכתחילה בעל אופי מוסרי. מובן? מה? האם לא יכולה להיות התעלות רוחנית בלי התעלות מוסרית, אתה שואל? האם זה יכול להיות? אתה שואל? תשובה, ודאי שזה יכול להיות. אצל הגויים. אצל היהודים, כשזה קורה, זה עקירה של הזהות שלו. ואז זה רק מסבך אותו. כן. זה מה שאני אמרתי? לא, יכול להיות, נו, אז מה? לא, אפשר לקבל הגדרה כזאת, נו, אז מה? בואו נשאל את השאלה שלך בצורה יותר פשוטה. גוי לא יכול להיות מוסרי? זו השאלה שלך. מה התשובה? כן, הוא יכול. אני לא רואה בכל הדברים שאמרנו משהו שסותר את מה שאתה אומר עכשיו.
לא, כאילו שלגוי יותר קשה להגיע מזה מאשר
אצל. להפך. אצל היהודי יותר קשה להגיע לעלייה רוחנית, כי זה תובע ממנו גם מהפכה מוסרית. אצל הגוי הוא יכול להגיע לעליות רוחניות גם בלי להשלים את עצמו מבחינה מוסרית. מה זה נוגע בכלל לשאלה אם גוי יכול להיות מוסרי או לא? זה לא קשור בכלל, לא קרב זה אל זה כל הלילה. כן, דבר. לא יודע. למה אני לא יודע? כי זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. הבנתי, אנחנו יכולים להזכיר מילים מדי פעם. כן? אבל המילים הן מקשורות למיליון דברים אחרים, וזה מחוץ לנושא. זה לא בגלל שהוזכר העניין שאנחנו חייבים להרחיב בנושא. ולכן אני לא יודע ולא רוצה לדעת בשלב הזה. בסדר? הלאה. בואו נחזור, אם כן, לדברים. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. מגלה היא. מי? כנסת ישראל. את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע, מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. כן? זה דבר תמוע. יש במסורת של היהדות ניסים. בשביל מה? בשביל מה זה טוב הנס? אז אפשר להסתכל על זה בשתי אופנים. שני אופנים. בעיניים של גוי, בעיניים של יהודי. כשהגוי שומע על ניסים, זה סוג של כישוף מבחינתו. כישוף מעולה. וואה, איזה מחשף משה. הוא הצליח לפתוח את הים. כל הכבוד, שמע. המחשפים שלנו לא מסוגלים, גם בתואר שלישי של מחשפות. לא מצליחים. הוא ככה, הרים את היד, פתח את הים. כל הכבוד. זה ההסתכלות הגויית על הנס. כן, הנס בתור טריק, בתור מגיה. לא, יכול להיות גם שהוא יאמין שאלוהים עשה את זה. אז מה? אז אלוהים הוא מחשף גדול. יש לו, הוא כל יכול. הוא הכי חזק בעולם. בסדר? זה תפיסה מגית. זה מצוי הרבה בדתות של הגויים. ביהדות, הנס הוא בא בשביל מטרה אחרת לגמרי. לא להראות מי חזק, אלא לשחרר את האדם מן העול של הטבע. כי הטבע הוא לא מוסרי. אם יש נס, סימן שהטבע לא מוחלט. אם כן, המוסר אפשרי. הטבע הוא לא מוסרי. הוא ישות סתמית. אם אין נס, אז הטבע הוא המוחלט. אם כן, המוסר בלתי אפשרי. אם יש ניסים, זה סימן שהטבע לא מוחלט. אם כן, הטבע, המוסר אפשרי. מובן? כן. זאת אומרת, יש מטרה מוסרית לנס. ואני רוצה לחזור פה השנייה. למשפט, מסבירה, מסברת היא בניסים בנפלאות את מהותה העצמית וכו'. כן, בבקשה, כן. נכון. ממש לא. בדיוק ההפך. אתה אומר, אני חוזר על שאלתך החשובה. יש כל מיני מסורות מיסטיות שרואות בנס חוקיות עליונה יותר מהחוקיות של הטבע. ואתה אומר, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זה בדיוק ההפך מה שאנחנו אומרים. כי אם יש חוקיות מול חוקיות, זה אומר שהנס גם הוא סוג של חוקיות. אם יש חוקיות, אין פה מוסר. המוסר בנוי על החירות. אם אין לי חירות, אין מוסר. בוודאי, בוודאי, אין שום בעיה. השאלה היא, האם יש לי באמת חירות? אם יש באמת חירות מן הטבע ומן החוקיות, אז גם החירות שלי היא לא בלוף. אם אתה אומר שהכל נתון לתוך מערכת של חוקיות על, יוצא שהחירות שלי היא בלוף. הבנת? לא, זה שאלה מאוד מאוד רצינית. כלומר, יש במסורות המיסטיות איזה מין רצון להכליל את האדם במערך כולל יותר מהמערך של הטבע. נכון? אז זה סוג של רצח. כן? לוקחים את האדם ומבליעים אותו בתוך תמונה. מי מכיר את האיש שבקיר? האיש שבקיר הוא נורא מסכן, הוא לא יכול לזוז יותר. נכון? עכשיו, יש במהר"ל מפראג משהו שהוא דומה ולא זהה. המהר"ל אומר לא שיש חוקיות לניסים, הוא אומר שיש סדר לניסים. יש הבדל. הטבע מתנהל על פי חוק. הנס מתנהל על פי סדר. מה ההבדל בין סדר לחוק? חוק הוא קבוע, כפוי. הסדר הוא ערכי, ערכי מוסרי. יש שם חוקיות, אפשר לומר, חוקיות מוסרית, אם המילה הזו בכלל יש לה משמעות, כן, אולי זה אוקסימירון, חוקיות מוסרית לנס. אתה איתי? נכון. ודאי, ודאי, ודאי. יעיין הכבודו במהר"ל, בדרך חיים, בפירוש של המשנה של עשרה דברים שנברו בין השמשות. עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. בסדר?
זה מה
שהרב הזכיר
עכשיו.
בסדר, כן. גם בהקדמת גבורות השם. כן, בבקשה, אדוני.
מה, אז המצב האידיאלי זה שבירת החוקים?
לא, לא, לא. המצב האידיאלי זה לא שבירת החוקים, המצב האידיאלי זה ההרמוניה. אבל כדי להגיע להרמוניה הזאת, אנחנו מוכנים בדרך לתת סטירת לחי לחוקים, ואחר כך לפייס. כן, זה מה שקרה. ביציאת מצרים הייתה סטירת לחי אדירה. תשים את עצמך במקום הים. קרה לך פעם שהיית הים, ושמשה קורע אותך? אתה ממש נעלב. מה? הקדוש ברוך הוא ברא אותי, ודווקא כשמגיע האירוע החשוב ביותר בהיסטוריה, דיינו גאולת ישראל, ועל ידי זה גאולת העולם, אני צריך לזוז מפה? זה ממש מעליב. אז בסדר, אבל לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה באותה שעה, מכל מיני סיבות. באחרית הימים, מפייסים, עושים גאולה דרך הטבע. הים הוא זה שמביא את אוניות המעפילים לארץ ישראל. כן.
אם הטבע
שישבר על ידי ניסים, יש מקום לעבודה בכלל? זאת אומרת, לשב ולחקור, אם בעצם שום דבר נכון לא ודאי, שום תוצאה לא יכולה להיות כזאת שאתה יכולה לומר, אני אעשה מחר דבר כזה, תוצאה תהיה כזה. אתה מכניס אותי למבוכה. שאלה אם לענות על זה. מה טוב, טוב. אתה ביקשת. אתה אומר, אמרנו ככה, שאם יש טבע ויש נס, האם יש מקום לחקור את הטבע? בוודאי.
בעצם החקירה עצמה לא יכולה לתת תשובה.
למה לא? למה לא?
אתה יכול להיכנס לג'וקר באמצע, אבל למה זה לא יהיה?
נו, אז זה בדיוק ההגדרה. כדי שיהיה ג'וקר צריך שיהיה טבע. זאת אומרת, הנס מניח את הטבע. אם אני מדבר על... מה ההגדרה של נס? שבירת הטבע. סימן שיש טבע. אם אין טבע, אין נס. סליחה, כדי לשבור קיר, אם אני יכול לשבור קיר, סימן שיש קיר? יפה, אם אפשר לשבור את הטבע, סימן שיש טבע? אז אם יש טבע, צריך לחקור אותו.
ולדעת שהוא יכול לא לעמוד בעצם לב?
בוודאי, אבל לא מצד הטבע. מצד הטבע יש לו חוקיות ברורה. זה שהקדוש ברוך הוא מחליט לפעמים להכניס שם את הג'וקר, עד רבה, זה מוכיח שהמחקר שלנו מחקר אמת. כלומר, זה אמיתי, שאם אני לוקח חפץ ואני עוזב אותו, הוא ייפול לפי הטבע. ואם הקדוש ברוך הוא יחליט שאם אני אפתח את האצבעות עכשיו, זה לא ייפול, אז זה יהיה חריגה. אז זה עד רבה, הוא אומר שכל המחקר שלי בחוקי הגרביטציה הוא אמיתי. אתה רוצה לראות שאני אפתח את האצבעות וזה לא ייפול? אתה רוצה לראות או לא? אז אתה לא רוצה לראות.
פה לא יהיה נס.
פה לא יהיה נס? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אני פשוט בהלם מההחלטה הזאת. אתה רוצה לראות או לא? אתה לא תראה.
כל הכבוד, אני חושב שסליחה, שחסר לך פה, סליחה חיים, יותר להאמין לנס. קשה לך להשלים עם הנס.
טוב, טוב, בסדר. אנחנו לא בדיון, אני מאוד אוהב דינמיקה קבוצתית, זה מאוד מעניין.
זה לא במקום הזה.
כן, טוב. איפה היינו? והאמת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. כלומר, הדברים פה מפורשים. אין הנס הוא השחרור המוסרי של האדם. אתם רואים את התפיסה השונה כל כך בין הנס בתפיסה העממית או הגויית, לעומת הנס בתפיסה הישראלית. הנס יש לו מטרה לא לעשות, לא להרשים כמו הארי פוטר. המטרה של הנס היא לגלות לאדם את יכולתו המוסרית. על כן...
איזה מספר
הוא בלשון? מה?
אולי זה שהרממה, על פי המשפט שמופיע.
לא הבנתי, מה השאלה?
איזה מספר מה שהרממה, על פי המשפט
שמופיע? הנה הוא מסביר. אי אפשר לאדם, היחידי והקיבוצי, שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. מה כל כך לא מובן פה? הוא אומר, אם אני חושב שהטבע זה דבר מוחלט, אז אין לי יכולת להתגבר עליו. אם אני יכול לגבר עליו, אז המוסר זה סך הכל איזה משאלת לב, אבל זה לא רציני, נכון? כלומר, בתפיסה היוונית, המוסר זאת המצאה של החלשים. החלשים ראו שמאוד קשה להסתדר בעולם, אז הם המציאו כוח מול הכוחות, שזה המוסר. אבל זה לא באמת רציני. מה שחזק באמת זה הטבע. ברור. על כן, אני רגיל להביא את המשל הזה, כן? המשל של היווני והיהודי. שיושבים. איפה? ליד הקיוסק. אז אתם בעניינים. יהודי ויווני יושבים על ספסל בסדרות המאירי, ליד הקיוסק, ורואים צדיק שעובר ודורך על קליפת בננה, מחליק ושובר את רגלו. היהודי אומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, איך זה יכול להיות? הרי הוא צדיק, אז למה הוא שבר את הרגל? הנחת היסוד של היהודי זה שקליפת הבננה אתה צריכה לדעת על מי דורך עליה. אם זה צדיק, אסור לשבור לו את הרגל, רשע, עד רבה. כן? ואילו היווני מסתכל על היהודי בעיניים בוהות ואומר לו, אתה לגמרי לא מבין מה קורה כאן. היווני מוציא פנקס וכותב, על פי התצפיות אפשר לקבוע חוק נקודותיים. כל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, בין צדיק בין רשע, שובר את רגלו. נכון? זאת אומרת, החוקיות היא העיקר. זאת אומרת, זה שחוקי הטבע אינם מתחשבים במוסר, עבור היהודי זה קושיה. עבור היווני זה מובן מאליו. כן.
אפשר להגיד שגם הכיבוש
זה מה שאנחנו מאמינים, אבל צריך להוכיח את זה. במציאות אנחנו רואים שזה לא ככה. במציאות אנחנו רואים שהטבע לא אכפת לו מהמוסר. יש רשעים שמצליחים. יש צדיקים שלא מצליחים. כן? שאלה למה? כן? זה ספר איוב המפורסם. כן, בבקשה אדוני. אפשר לומר שהרצון זה סוג של נס. נכון. יפה. על כן, אומר הרב, מה?
זה ככה, זה מה שהניסים, משהו חיכי. שיקרו תמיד, לא רק בעבר, אלא גם עכשיו.
לא דווקא הוא לדרך. אתה אומר לפי זה, יש הכרח שיהיו ניסים. כי אנחנו מוכרחים לראות שהטבע איננו מוחלט. אלא אם כן, אתה במדרגה של האבות. האבות לא ראו ניסים, והכירו באמת של ההנהגה האלוהית. כן. זה ההבדל בין... מה? אז זו, כיוון שאין ברירה, אז בשביל אומות העולם אנחנו מדי פעם עושים ניסים. כן, זה השאלה ששואל הרלב"ג. הרלב"ג, בספר מלחמות השם, כתב שהניסים זה לא הקדוש ברוך הוא שעושה אותם, אלא זה השכל הפועל שעושה אותם. כי הוא אומר, זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא לשבור דברים. לא, לא יפה. קדוש ברוך הוא, הרמוניה כללית, הטבע, זה באמת מתאים לגודל האלוהי. הנס, זה כזה, כאילו הקדוש ברוך הוא מסובב עם מברג, כדי לבדוק אם צריך תיקונים במכונה. לא מתאים. לכן אומר הרלב"ג, הניסים זה על ידי השכל הפועל, לא על ידי הקדוש ברוך הוא. המהר"ל כמובן יורה לכל הכיוונים כשהוא רואה את הדבר הזה, הוא שם מכסח את הרלב"ג. אבל בכל זאת נשאלת השאלה, לפי הרלב"ג, מדוע יש ניסים? הרלב"ג מסביר שהניסים נועדו לטיפשים. ומכיוון שתמיד יהיו טיפשים, תמיד צריך ניסים. עכשיו, זה מאוד מעניין. עכשיו, לפי זה מובנת שאלה גדולה מאוד. בשביל מה יש תחיית המתים בכלל? לפי הרמב"ם, תחיית המתים היא דבר לא מובן. כלומר, הרמב״ם מאמין בתחיית המתים, כפי שהוא בעצמו הכריז בצורה נחרצת בכל פינה אפשרית, אבל עדיין ההיגיון של תחיית המתים לא מובן לפי הרמב״ם. למה? למה להחזיר את הנפש לתוך הגוף האחור הזה אחרי שהיא זכתה כבר למושכלות? בסדר? הרלב"ג הוא, אני חושב, הוא היחיד מבין הדורכים בדרכו של הרמב״ם שמסביר מדוע יש תחיית המתים. הוא אומר, בשביל פעם אחת ולתמיד להוכיח את אמיתת היהדות. ככה הוא אומר. פתאום, אתה יודע, בחדשות בטלוויזיה בערב, אתה רואה שם כל הצוות של, 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 של ערוץ 10 וזה. טוב, מה אפשר לעשות? משה רבנו קם לתחייה והגיע אל האולפן. טוב, מה עושים עם זה? כן? תשמע רזי, זה עדיין, זה עוד איזה קונספירציה של הימין הקיצור. קיצור, זה ככה מסביר הרלב"ג, שצריך פעם אחת ולתמיד להוכיח את עמידת היהדות. בסדר, נחמד. כן, בבקשה. מה זה? מה? מה לא שמעתי? לדעת יצחק כי אברהם
ושרה
זה נס? זה נס. זה נס נסתר, כן? יש הכרות נפקדות. מה עוד? נפקדו עם... נכון. גם הנה מלכה, ילדה מלכה גם היא. לא יודע, אבל טוב, בואו נמשיך. טוב. על כן, אין מנוס. מה קרה? אתה רוצה להגיד משהו? נכון.
שהחכמים היהודים ביקשו ממנו אות ומופת, הוא זה שצעק עליהם, מה אתם חכמים, אתם לא צריכים, רק הטיפשים צריכים.
נכון, נו.
הוא אמר שאם יהיה נס, אז באמת
היה
אולי אפשר...
אני לא מבין אותך. יש הלכות נבואה, נכון? יש הלכות. איך מאמתים נביא? אחד מדרכי אימות הנביא זה אות ומופת. בסדר, מה הבעיה? אנחנו לא נגד זה שיהיו ניסים, השאלה היא רק למה יש. אז הניסים בין היתר נועדו לטיפשים. בסדר? כיוון שנועדו ניסים לטיפשים, אז הקדוש ברוך הוא קבע גם בהלכות נבואה שאחד מדרכי אימות הנבואה זה הנס. מה הבעיה? מה? כך מסובך. טוב. על כן, אין מנוס, אומר הרב, משפלות המוסר שבעומק הרוח, לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מוחלטים. זאת אומרת, מי שמקבל חוקיות של ברזל, שהאדם נתון בה, לא יכול באמת לאמץ את המוסר כיסוד העיקרי של החיים. לא לכופר ולא לעובד עבודה זרה. והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית המבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם, בהתגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם ההוויה שבתורת ישראל. יודקה ואבקה, המגמה המוסרית המתעלה מעל כל האלוהים. כן? כי גדול השם מכל האלוהים. פסקה י' ב', מה? נכון, נכון. הוא אומר דבר פשוט, הרב קוק. הוא אומר, מי שחושב שהטבע הוא הכל, לא יכול לאמץ את המוסר. זה הכל. ולכן, כל השיטות שאינן מכירות בשלטון על גבי הטבע, דהיינו, שיטות של עובדי עבודה זרה וכופרים מוחלטים, אינם יכולים לאמץ את המוסר באופן מוחלט. ולכן יש להם חולשה. אז זה ברור, זה דבר פשוט. למשל, היה גוי אחד בשם פרידריך ניטשה. הוא היה אתאיסט, ככה על באמת. והוא לא חשב שהמוסר זה המעלה של האדם. הוא לא חשב את זה. הוא חשב שהאדם העליון הוא האדם המתעלה מעל השפלות שהמוסר מטילה עליו. זה מה שהוא חשב. מה? ואז הוא היה בעד העל אנושי, אוברמנש, על אנושי. עכשיו, מה הוא התכוון? לא לגמרי ברור. תלמידיו היו נאצים. ברור. הוא יכול להיות מאוד שהוא לא התכוון לזה, אבל זה מה שאמירות כאלה מולידות. כן?
המוסר שלו זה מה שהנצרות יצגה בזמנו, זה לא...
ברור, ברור. אני לא אמרתי... הביקורת שלו היא כלפי הנצרות, בסדר. הוא גם לגבי היהדות הוא הבין כנראה יותר טוב מחבריו. כן?
לא אמרתי את המשפט,
כלומר, לא ייתכן שלא תהיה שפלות מוסרית אצל עובדי עבודה זרה ואצל כופרים. זהו. כלומר, כן, יש, זה מכוון גם נגד קאנט, כן? קאנט דיבר שהמוסר הוא צו קטגורי של התבונה. לא צריך שאלוהים יגיד לך להיות מוסרי, לא צריך להיות, לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. המוסר הוא דבר שמתחייב מן התבונה. ככה הוא סבר. אז גם הרב אומר, בעצם זה צורה אחרת של מה שהוא אומר באורות הקודש, המוסר לא יעמוד ללא מקורו. מה זה לא יעמוד? לאורך ימים. זאת אומרת, קאנט עצמו היה אדם מוסרי, ללא שום ספק. זאת אומרת,
שהתבונה כפופה לטבע, אז בכך שהיא
תשתפל. נכון. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, הטבע אמור להיות מוסרי בטבעו. הבורא לא ייצור משהו לא מוסרי. וכיצד נוצר אדם לא מוסרי? אני הייתי בורא מתקן, שיהיה תקין מלכתחילה. טוב, אבל הקדוש ברוך הוא לא פינה את המשרה. אז טוב, זה באמת, אתה בדיוק אומר מה שאמרתי מקודם, שהאי התאמה בין המוסר לבין הטבע, זה הקושיה של היהודי. יעיין הכבודו בעריכות בספר אורות, מה שאנחנו לומדים, בישראל ותחייתו, פסקה ב'. שם הרב מעריך מאוד בדבר הזה. טוב, הרב יכול לחזור על ההבדל בין חוק לסדר? ודאי. חוק זה סתמי וכפוי. סדר זה מוסרי וערכי. בוקר נפלא לרב שרקי. מדוע היה צורך לקרוע את הים ובכך להעליב אותו? עדיף היה לגרום לנס יותר משמעותי, שבו בני ישראל היו הולכים על המים, ואת המצרים להטביע. ללא צורך לקרוע את הים, וכך כולם היו מרוצים תודה. לא נכון. גם אז, זה היה נס, אז היה שובר את חוק הגרביטציה. אז חוק הגרביטציה היה נעליו. אלא אתה צודק, שיש מה שנקרא אופציות שונות של נס. לפי המדרגה של המקבל. למשל, רואים את זה בפירוש של יונתן בן עוזיאל למעשה ממריבה. שמיונתן בן עוזיאל עולה שלמשה היו שתי אופציות כיצד לעשות את הנס. אם על ידי המתה והקעת הסלע, או דיבור אל הסלע. ומשה היה צריך להחליט מהו הנס הנכון. וזה תלוי במדרגת העם. והוא שפט את העם לא נכונה, ולכן נפסל. כן, אז יש דבר כזה. טוב, שלום כבוד הרב שליטה. למה השם ברא עולם / טבע שאינו מוסרי? סתם לבלבל אותנו? או להרע לחלשים? יעיין הכבודו בספר דרך השם מאת רמח"ל. בפרקים הראשונים, הוא עונה על השאלה שלך. מפיל תחנוני לרב שיטע בליבי ההכרה שמטרת הסבל היא ההתגלות. השואל קורא לעצמו איוב. אתה כאן מבקש דבר שהוא לא סביר. כי אם אני אשכנע אותך שמטרת הסבל זה ההתגלות, אתה לא תזכה להתגלות. כי אז זה אומר שגורם חיצוני לחוויה שלך כבר נתן לך הסבר, אז ההתגלות מיותרת. חלת אותה. ושהיא, הבלדד ממשיך, ושהיא, ההתגלות, אכן בו תבוא. טוב, כבוד הראש, אבל גם בשיעור האחרון על ספר איוב, אמרת שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מציע 50 שאלות כתשובה לשאלה המוסרית. אם כן, מה אני צריך לצפות להבין בנושא זה לאחר הבנת השאלות הנ"ל? אתה תעבור השתנות דרך השאלות. אדם שלא הגיע לשאלה עדיין נשאר סגור. השאלה פותחת אותך, ואז אתה בעצמך תראה את האור. יש, היה גוי אחד, לא, דווקא לא גוי, יהודי. לב שסטוב, מכירים? לב שסטוב, יהודי ברוסיה. הוא היה מגדולי המפרשים של קירקגור, והוא היה יהודי אפיקורסי, ממש מאוד רציני, אבל אפיקורסי בגדול, כן? ניטשה קטן עליו. ויש מאמר של הרב הלל צייטלין בספר על גבול שני עולמות, מאמר של 60 עמודים, נקרא חיפוש האלוהים של לב שסטוב. ששם הוא מראה שבעומק העומקים של השלילה שלו, שם הוא מוצא את אלוהים. הוא מוצא אותו דרך האפלה, דרך השלילה. היה, הבאתי כמה פעמים, היה הגוי מלברנש, תלמידו של דקארט, ניקולה מלברנש. זה, אני לא זוכר מזה ומה הוא היה. הוא אמר שאי אפשר למצוא את אלוהים אלא אם כן איבדת אותו. יש שלב כזה. טוב. האם תחיית אמיתי היא מנפילת המחיצה בין העולם הזה לעולם הבא ולא איזה הוקוס פוקוס הדמוגרפי? טוב, זה מחלוקת בין הרמח"ל ורמב"ן מצד אחד לבין הרמב"ם מצד שני. מי אנחנו שנכריע בין הרים? טוב, פסקה י' ב' היהדות הניסית והיהדות הטבעית. זה נקרא בקבלה נצח והוד. בעשר ספירות, יש שתי ספירות הנקראות נצח והוד, שהן התפרטות של לימדת התפארת, שהיא נשמת ישראל, וזה מוליד שתי יהדויות, יהדות טבעית ויהדות ניסית. הנצח זה הניסית, וההוד זה הטבעית. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, לכן הם נקראים צבאות, השם צבאות, זה הולך ביחד. אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. לך מלחמה שבאדם הפנימי, מה הוא מתכוון כאן? הוא באמת מתכוון לכל מה שבערנו באורות בישראל ותחייתו פרק ב', מה שאני הפניתי אתכם אליו, שיש הסברה ניסית, או הייתי אומר מוסרית, והסברה טבעית למהלכים, נכון? אפשר להגיד למשל, היה, הקדוש ברוך הוא עשה עמנו נס, ונתן לנו את מדינת ישראל. זאת הסברה ניסית. אם זה נכון, זה מחייב לומר הלל, ביום העצמאות, נכון? בלילה וביום, בכותל. וזאת האפשרות האחת. אפשרות שנייה, לומר לא, מה פתאום? זה נס זה? זה רק הפלמח. ומצאנו בזה שתי אופציות, איך להגיד את זה. נכון? כידוע. טוב, היהדות הניסית, מה? אתה רוצה שאני אשמיע? אתה יודע בדיוק מה אני מתכוון. לא, העמדה האחת אומרת, חבר, האם אתה אכן סבור שהאל הוא זה שהקים את מדינת ישראל? הלא זה הפלמח. עד כאן האמירה הכפרנית החילונית. האמירה הדתית הכפרנית אומרת כך, אז זה הציינים ש... זה הקדוש ברוך הוא שנתן לכוח לציינים להקים את המדינה הזאת? איזה פלמח! בסדר. אז אפשר לכפור הן מצד זה והן מצד זה. טוב, בואו נמשיך. אז מה שאומר כאן הרב, היהדות הניסית, הרואה את יד השם במהלך הטבע, אגב, גם בשולחן ערוך יש ברכה שמברכים כשאדם נעשה לו נס. ואז יש דיון בפוסקים איזה סוג נס צריך שיהיה כדי לברך עליו. אז ההלכה קובעת שגם נס סטטיסטי הוא בכלל הברכה. למשל שאדם היה במצב שבדיוק הייתה, אני יודע, רעידת אדמה והכל נפל מסביב ובדיוק הוא היה בצ'ופצ'יק של הקומקום והצליח להינצל, גם זה נקרא נס ומברכים על זה. זה לא נס ששובר את הטבע, אבל גם זה בכלל נס. זה השגחה נגיד, השגחה ממוקדת היא תיקרא נס. גם כן. גם ביטול הדרכים וכו', כן. הברכה יעיין לה כבודו בשולחן ערוך. היהדות הניסית והיהדות הטבעית. מדוע לא עניתי לך מהי הברכה? כי דרכנו, כשאנחנו מזכירים משהו בדרך אגב, זה שאנחנו לא דנים בו. אנחנו הזכרנו את הדבר רק לצורך ההבהרה של הנושא. טוב. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות, הברכה זה שעשה לי נס במקום הזה. היהדות הניסית והיהדות הטבעית, יש נס, נו, היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. וכמלחמה שבאדם הפנימי היחיד שלפעמים הנשמה מתגברת והיא מהירה. אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי. ומתוך כך באה נטייה הופכית לחזק את הגבייה. והנשמה סובלת מחשקת הגשמיות. וחוזרת נטייה נשמתית להופיע. ובכל אותן העליות והירידות שיווי המשקל הולך ומתקרב, כמו כן הוא ביהדות הכללית. כלומר, לפעמים אדם משקיע יותר מדי ברוחניות, הגוף מתנקם, אומר עכשיו תעזוב את כל הדברים האלה, לך תעשה התעמלות. אחר כך האדם מרוב חומרנות ונטייה פיזית, אומר לעצמו, ראי, מה עם הנשמה שלי? חוזר לנשמה. וחוזר חלילה, עד שנוצר איזון. נכון? זה מדרכו של האדם, כך. דרכו של עולם. למשל, זה אחת הסיבות שאחרי יום הכיפורים, יש סעודת מוצאי יום הכיפורים. כי ביום הכיפורים מתעלים, מתעלים מאוד, אבל מה עם הגוף? הוא נעזב. אז עושים סעודת מצווה במוצאי הצום. כן, זה אסימפטוטי. איזון זה דבר אסימפטוטי. זאת אומרת, זה כמו במטוטלת. מטוטלת יש לה נטיות, כן? אבל אחר כך זה הולך ומתקרב אל האמצע. אבל יש תמיד רטט שנשמר עד אינסוף. נכון? זה האמצע. האמצע הוא לא דבר קבוע ועומד, אלא דבר שיש בו נטייה. בסדר? והנשמה, איך קוראים לזה? משרעה? מה? משרעת. משרעת. אמפליטודה. אמפליטודה. כן. בבית המרקחת, אחד שואל, יש לך כדורים של חומצה אצטיל סליצילית? אתה מתכוון לאספירין. אוי, תמיד אני שוכח את השם. טוב, והנשמה, טוב, אז הוא אומר, ובכל אותן עליות ורדות שיווי המשקל הולך ומתקרב, מה שאמרת אסימפטוטי, כמו כן הוא ביהדות הכללית. כשהרעיונות, תולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה. וממילא, גם היא בחסרון זה, וממילא מרגשת גם היא בחיסרון זה, שבליקוי זה של היהדות הטבעית עובד הוא ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו, וממילא בהדהוצה לקקרבה ונלקה גם כן. מה זאת אומרת? בהדהוצה לקקרבה. מה אתה לא יודע? הפירוש של המילים, למה לא? הוצא, מה אמרת בזה?
בהדה.
לא, בהדה זה לא בזה. אתה לא יודע ארמית. אז תגיד, אתה לא יודע את התרגום של המילים. בהדה זה ביחד עם, כמו הדדה. בהדה הוצא, יחד עם הקוצים, לקה קרבה, לוקה הקרוב. כן, אדם מנקה את השדה שלו מן הקוצים עם המגל או עם חרמש. אז תוך כדי שהוא מפיל קוצים, הוא גם לפעמים מפיל דבר טוב, את הקרוב. בהדה הוצא לקה קרבה. כן, כיוון שהם קרובים זה לזה. הנצח וההוד קרובים זה לזה. אז ברגע שנלקה ההוד, גם נלקה הנצח. ברגע שלקתה היהדות הטבעית, אז גם היהדות הניסית לוקה. בסדר? היהדות הטבעית זה אפשר לומר הלאומיות היהודית, כן? לא דווקא בקשר לתורה, זה יכול להיות עם תורה, יכול להיות התורה בתור אחד מערכי האומה. יש מוזיאון התנ"ך, כן? יש דבר כזה. יש היהדות הניסית שהיא מודעת לזה שעם ישראל מנצח את הכל, נמצא מעל לכל, ולכן לא צריך לעשות שום דבר בעצם. ההשתדלות הטבעית היא לא דבר טוב, לא דבר בריא וכו'. בסדר? יש לזה הרבה השלכות, השלכות אפילו קטסטרופליות לפעמים. כן? בשואה זה היה הזמן להפעיל את היהדות הטבעית, ובעלי היהדות הניסית לא תמיד זרמו בכיוון. כן? טוב. ואז מה? ואז לא קרה נס, לפעמים כן קראו ניסים, גם שמה. כן, ונלקה גם כן הניסח שביהדות, הניסיות שווה, הניסיות שבה, והלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה. עד אשר בכוח החזרה התחופה. כלומר, דיינו ההתלטלות הזאת. ההולכת ובאה משך של תקופות שונות. ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח וההוד יחדיו משפיעים הם את כוחם. וכנסת ישראל מתעלה עליהם, היא המקור ליהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים, היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם, ומזוהר תפארת ישראל הרי היא סופגת את אורה. וממילא מתמזגות הן שתי הצורות הללו, אשר לכנסת ישראל, הניסית והטבעית, בכל הסתעפויותיהן, במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את הגבול של חברתה. כן.
אז המורד השני, יהדות ניסית, שאני
רוצה לסיים, אתה אומר,
יש צריך להביא תורות חדשות,
אני חדש את
הדברים,
אז
זה בעצם כן תורות של משהו ניסי, או שזה משולב עם...
בקשור לעניין.
בקשור לתורות.
אני ראיתי לצערי גבר מכה את אשתו ולא ראיתי את הנס והגילוי המוסרי הנלווה לאכזריות. מכאן שהטבע הוא אכזרי ומוחלט ואין מוסריות בעולם, היכן מתגלה המוסר? מה? כן, זה נכון, הוא צריך לפנות למשטרה, אם הוא לא פנה הוא עבריין. מה?
לא היה גוי.
נו, באמת. טוב, בעצם, על ידי הדוגמה הזאת, בעצם נהרס כל הבניין שבנינו, הוכח שאין צדק בעולם. אבל יש לפעמים דווקא ראיות הפוכות. פעם אחת שאל אותי רופא שיניים, איך זה קרה? אמרתי לו, על ידי סוכריה. ואז הוא ענה, יש צדק בעולם. טוב, הלאה. אני לא יכול לקרוא את השאלה. כי שורה העליונה, אין עכשיו. כשקורה לי משהו חריג, איך אני יודע אם מדובר ביד ההשגה האלוהית או במקריות הטבע, למרות שמקרה אותיות רק מהשם? הרי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה באופן מפורש בליווי עשיית הנס כמו בתנ"ך. מה הסימן או התנאי לכינוי נס? טוב, יש בזה גם מרכיב סובייקטיבי, זה גם נכון. טוב, כן, מה? נו, נו.
אם אנחנו מצפים להתעלות מעל החלקות הזאת שבין היהדות הניסית ליהדות הטבעית,
כן,
זה אומר שגם אנחנו מצפים לחזרת נבואה שהיא מעל המדרגה?
בוודאי, זה מדרגת נבואת משה, כן.
אני יכול להסביר את תהליך הדיאלקטיקה שהיה פה בסיפור?
זה בדיוק דיאלקטיקה, זה מה שאתה אומר, כן. זאת אומרת, יש באומה לפעמים מתגברת ההכרה של היהדות הניסית, ולפעמים ההתגברות של ההכרה של היהדות הטבעית. וזה מתנגד זה לזה, אחד כשהוא מתגבר מחליש את השני וממלא גם את עצמו, ולכן בסופו של דבר נוצרת סינתזה. טוב, יש פה מושגים שבאמת רומזים לתורת הקבלה, כן? לא, אפשר להגיד, כנסת ישראל פה היא המלכות שהיא עולה עד התפארת, שהיא מעל נצח והוד, ואז משם היא משפיעה לנצח והוד את האחדות שלהם, שהיא מידת היסוד. בסדר? זה משהו מתכוון כאן. לא, יש פה איזה קוד, יש קוד של תורת הקבלה כאן, אבל לא יודע אם זה יוסיף הרבה. טוב. כן. שכחת. טוב. פסקה י' ג' פסקה י' ג' מהמרכזיות בספר אורות, אז צריך קצת תשומת לב. הנושא הנסירה. מה זה נסירה? מה? כן, הפרדה של שני דברים מחוברים. עכשיו, וזו הפרדה אלימה במידה מסוימת, כי זה דברים שמחוברים ביחד ממש, אתה צריך לנסר. איפה מצאנו דבר כזה? באדם הראשון, הוא היה אחד, הוא קם, הלך לישון, קם שניים. לא יודע אם זה אי פעם קרה לכם משהו כזה. אתה הולך לישון, אתה אחד, אתה קם, אתה שניים. איך חווים דבר כזה? מה? לאישה זה קורה? לא. מה, כשהיא יולדת? היא לא שניים. היא נשארה היא. התינוק זה מישהו אחר. דווקא היא הייתה שניים והיא נהייתה אחד. נכון? זאת אומרת, אבל להיות שניים, שאני נמצא גם פה וגם שם, אני חושב שרק עם LSD אפשר להגיע לזה. לא, זה מזעזע. מה? טוב. אז, כן, מה אתה רוצה? זה מה זה?
זה ניתן.
זה ניתן? בלי LSD. בסדר. טוב. טוב, בסדר. טוב, בואו נראה על מה מדובר כאן. אחד הרב כאן מעמיק בשאלה של, זה אחד הפסקות שבה הוא מעמיק בנושא שאלת מהות החילונות. מהי החילונות? לפי הרב קוק, החילונות זה הנסירה. בואו נבדוק. אי אפשר לאדם, נראה, הכל יוסבר. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית. ואי אפשר בכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם אלוהי ישראל. נחמד. אי אפשר בלי אלוהים. אני דבוק בו. כן, כמו שפעם שמעתי אחד אמר, השתבח שמו לעד שהסתבכתי איתו לעד. כן? אבל, אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, כפייה. כן, אני מכוון כאן לכפייה. כלומר, אלוהים דבוק לך לעצמות. זה מעצבן. כן? יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. אני לא יכול לחשוב בצורה בהירה. כן? הרי מי כתב פילוסופיה על אלוהים? לא היהודים. היהודים לא יודעים מה זה פילוסופיה. למה? כי אלוהים מתגלה אצלם. אז אין זמן לחשוב. הפילוסוף לעומת זה הוא יווני. הוא לא מכיר את ההתגלות. אז הוא יכול לחשוב, יכול לכתוב הרבה. נכון? יש איזה מרחק מנטלי. זאת אומרת שכאן אומר הרב, אי האפשרות הזאת ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. על כן, באים ימים שתרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננסרים זה מזה. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכללות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. כלומר, כשהאדם קם, הוא יכול היה לשפוט את מצבו. שפיטה זה כבר בהירות שכלית. בעוד שלפני כן הוא היה זכר ונקבה, זכר ונקבה זה כמו בהמה. הבהמה לא מסוגלת לשאול את עצמה מי היא. בא, מה? המה שלה בא. לעומת זה, אדם בגמטריה, מה? נכון? האדם מתייחד מבעלי חיים בזה שהוא מסוגל לשאול את עצמו שאלות על עצמו. כן? וזה אפשרי רק אם יש נסירה. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד עד, האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הן תולדותיה של הנסירה. מה?
איך הממשקעת? רק בנסירה אתה יכול לשאול על עצמו.
אני לא יכול לדבר על עצמי אם אני לא מחוץ לעצמי.
זה לא אומר בגלל שהכרה זה כאילו
שאתה חושב
על עצמי.
כן, אבל כדי לחשוב על עצמי, אני צריך לצאת מעצמי, צריך להסתכל על עצמי מבחוץ.
למה צריך נסירה בשביל?
זה הנסירה, זה עצמו נסירה.
זה
אפשרי רק אם עברתי נסירה.
אפילו בפרט כאילו?
כן, למשל, תינוק לא שואל את עצמו מי אני. נכון? יש שלב, השלב של הנאורים, שבו האדם שואל את עצמו על עצמו. בסדר?
אם יש שני דברים, גם לגב, גם אני אפריד אותה, אני אף פעם לא
רואה את גבי. לא שאתה שכמיד, נכון. אבל אם הגב שלי יזוז ויעמוד מול העיניים שלי, אני אראה אותו. לא, אפשר. טוב, האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים הן תולדותיה של הנסירה המביאה לידי ההתאחדות הגמורה הצורית החופשית כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהיך. הקשר שלי לאמא שלי הוא קשר טבעי כפוי, כן? כלומר, אני לא יכול לעשות שאמא שלי לא תהיה אמא שלי, בלתי אפשרי. יכול להצטער על זה, יכול לצמוח בזה, אבל זאת היא עובדה, כפויה. לעומת זה, אני בוחר באשתי, ואני יכול לבחור שהיא לא תהיה אשתי. זה כבר קשר רצוני. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה. שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. כלומר, זה החילונות. החילונות איננה רואה את התורה כחלק אינטגרלי של הגדרת הזהות היהודית. וזה מה שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שבעקבות משיחה, תורה משתכחת מלומדיה. וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין, המביא לאחדות משוכללת ותורה חוזרת ללומדיה. וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, מה אתה רוצה? לא יודע, זה לא הנושא שלנו.
כלומר שזה
זה לא הנושא, אנחנו מדברים על הנסירה של אדם הראשון, לא על אכילת עץ הדעת.
יש
הנהרת
יסוד שאומרת שתמיד הבן אדם מדרוך לתודעה
האלוקית
בהתחלה.
עד שיש נסירה.
הייתה אחרי זה?
אחרי מה?
לפני
אחרי. לפני מה?
לפני שאוכל מעץ הדעת.
נכון, אז מה?
יש להם את הזאת בראש שכשבן אדם אוכל מעץ הדעת,
כבר נהיה לו קירה. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא לומדים עכשיו על אכילת עץ הדעת. כן, בבקשה. למה כתוב יחוסה? כן, עם סין. למה לא עם סמך? כי זה ככה בתנ"ך. ועם סמך זה ככה בחזל. והנטייה בספרות של תקופת הרב קוק היא לחזור לכתיב התנ"כי. זה הכל. טוב, עד כאן להיום. שלום.